כן. בגדול, אחרי עלינו לשבח, לפי האשכנזים, אומרים קדיש. או לפי הספרדים, אחרי המזמור שאומרים לפני עלינו לשבח, אומרים קדיש. גם זה, גם אם אין מישהו שהוא כרגע נמצא בשנה...
מלכתחילה, רק החזן היה אומר.
כן, אבל תקנו את זה שיגיד יתום את הקדיש הזה.
הרי שהארי, הארי הקדוש גילה שהקדיש הוא עושה... רבי
שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי.
זה שומע.
רבי שמעון כתב, הוא אמר. טוב. הוא כתב, הוא לא אמר. הרי הקדוש...
הגענו להסכמה שאומרים קדיש.
ואז התחילו להגיד, נהיה ברדן. אז בשלב הראשון עשו תורנות בין האבלים.
נכון, תראה, על פי השולחן ערוך, רק אחד צריך לומר קדיש.
עשו תורנות.
כן, אבל זה לא, זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה.
אני נמצא בבית אבלים.
אבל זה קשה.
כן, לא, זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה.
סתם, בתור דוגמה, היום אני נמצא פה, והוא נמצא פה. מחר אני לא נמצא פה, נמצא בקור. בדיוק תור של מישהו אחר, אז מה, ירצה אחד שלא נמצא פה.
לא, אז בשביל זה הגיעו להסכמה שכולם אומרים את הקדיש. למרות שיש עדיין בתי כנסת, במיוחד אצל האשכנזים, היקים, שמקפידים שרק אחד אומר קדיש. ואם לא, אז כולם מתרכזים ליד הבימה ואומרים ביחד. ודרך אגב, זה פתרון דרך אגב לדעתי לכולם. למה? ברגע שאחד עומד פה, ואחד עומד שם, ואחד עומד כאן, אני לא צריך לספר לכם איך זה נשמע. אחד אומר בקצב הזה, השני בקצב אחר, קורה אצלנו גם כאן.
אני מתפלל בבוקר, הרב שם, אני לא מסכים להם, אבל אמרתי, מי שעושה קדיש יבוא לפה.
נכון, נכון, כך צריך להיות.
אבל הטעות היא אחרת, לא אמירת קדיש היא החשובה, אלא עניית האמן היא החשובה.
היום הנושא אחר.
כן. טוב, טוב, חבר'ה, אנחנו רוצים לדבר קצת על פרשת שבוע גם. לא, זה חשוב מאוד, אין ספק, בוודאי שזה חשוב.
היום למדנו על זה.
כן. לא, לא, גם למדנו משהו, זה חשוב מאוד, אבל בואו נמשיך עם הפרשה.
אנחנו לומדים פה סתרי תורה, ואת הפשט
לא יודעים. אבל בואו נמשיך גם ללמוד סתת תורה. עכשיו דיברנו, סיכמנו כמה דברים על הקדיש, ואנחנו נמשיך עכשיו בפרשת שבוע. פרשת שבוע, כמו שאמרנו, היא עם המשך של המכות שהתחלנו בשבוע שעבר, כאשר אמרנו שיש כאן סדרה של מכות שנועדה בעצם, בואו נגיד, אפשר לקרוא לזה סדרת חינוך, וזה סדרת חינוך יותר בשביל עם ישראל מאשר בשביל המצרים. כדי לבוא ולהראות לנו שבאמת הקדוש ברוך הוא האחד היחיד והמיוחד, אין עוד מלבדו, והוא שולט על הכל וכו' וכו' וכו'. על העניין של בוא אל פרעה, כמו שאמרנו, דיברנו על זה אני חושב, אתמול אני חושב, הספקנו לדבר על זה, אני חושב שכן. אנחנו בואו נדבר קצת על חלק מהמקום.
לא, אני אומר, הפסוק הזה, בוא אל פרעה, הוא אומר במפורש את מה שהרב אמר, סדרת חינוך לעם ישראל.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
הוא אומר,
וידעתם... הוא אומר לך, למען שיתי אותו דבר כבר, הוא למען, תספר את באוז נאי בנך, ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים.
ומה המשך?
מה?
בתודותיי...
אשר שמתי בם, וידעתם, כי אני אשם.
לא פרעה ידע שאני אשם, אלא אתם, עם ישראל ידעו.
אבל עוד פעם, תלך אחורה גם, מה הוא אומר למשה רבינו?
זה הבעיה שלנו.
מה הוא אומר למשה רבינו? קודם כל תגיד לעם ישראל, אחר כך לפרעה. כי מה שחשוב זה לא... נכון, יפה. עכשיו בואו נראה בעצם מה כאן הולך עם כל המכות האלה. דיברנו אתמול על הטרם תדע כי עבדה מצרים. הסברנו שהיה לפרעה איזושהי, בוא נגיד, הטמטום שלו נתלה בתירוץ, שאותם גם אנחנו לצערנו הרב הרבה פעמים נתלים על איזה תירוץ כדי להמשיך עם הדרך שלנו שהיא לא תמיד נכונה. אבל למדנו את זה. עכשיו בוא נראה, נדבר אולי קצת, לא יודע כמה סנדביק דבר, נדבר קצת על העניין של התעללתי. מה זה התעללתי? אומר השער היר שהתעללתי, אנחנו חושבים מה זה להתעלל. זה נשמע קצת עזוי, מה הקדוש ברוך הוא מתעלל. אז קודם כל חשוב להבין שאין כאן מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לפרעה. מי שחושב ככה הוא עזוי. הקדוש ברוך הוא לא נלחם עם אף אחד, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. לכן התעללתי, כאילו יש גם איזה רמז, שלא תבוא ולחשוב רגע, שהיה איזושהי מחשבה שפרעה בעצם הולך נגד הקדוש ברוך הוא, ובכלל יש לו איזשהו סיכוי לעשות משהו. בוודאי שלא. אז מה כל הסדרת חינוך הזאת? אמרנו, דיברנו על זה. עכשיו, מה זה התעללתי? התעללתי, ישנה חשיבות עליונה לדעת ואת הדברים כמו שהם, ולעבור עם כל, לכל אורך הדרך. מה הכוונה? התעללתי זה מלשון עלילה. יש ספר עלילתי. מה זה ספר עלילתי? שדבר מוביל לדבר. הרבה פעמים שאתה קורא ספר, ואתה עובר על העלילה, אתה כבר מנחש מה יהיה הסוף. או הפוך. אתה מגיע לסוף, ואז הכל מתחבר לך מההתחלה לסוף של הספר. אז כשאנחנו מדברים עלילותיי, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נספר את העלילה. לא לספר, היה מכה כזאת, היה מכה כזאת, לא, ספר את העלילה, ספר אותה כמו שהיא הייתה, כדי שאנחנו באמת נלמד את מה שצריך ללמוד. רק לדוגמה, באה מכת ברד על המצרים, מה קרה? כל העצים נשברו, הכל זה, אבל מה? נשארו הדברים הרכים, השיבולים, והזה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הם כבר סמכו, לפחות יש משהו לאכול. בא הרבה, פשוט, גמר עם כל, לא ישיר שום דבר. אז מה? לקחו את הרבה, חשבו, אולי אנחנו נאכל הרבה. הלכו, ייבשו אותו בתנורים, עשו, מילאו קופסאות בהרבה, זה מעדן. בקיצר, פתאום קמו בבוקר, גם החוויות הסגורות עם הרבה, פותחים ריקות. גם הרבה לא נשאר. זאת אומרת, היה כאן, מה?
הרבה אחד.
זאת אומרת, יש כאן מין דרך שהקדוש ברוך הוא מראה להם, אתם חושבים שאתם חכמים, אני אראה לכם שלאט לאט, אבל בטוח אתם תלמדו שהקדוש ברוך הוא מעל לכל דבר. זאת אומרת, גם כשאתם רואים את האור בקצה המנהרה, גם את האור הזה אני אסגור לכם. זה חלק מהרעיון של הלימוד. המכת חושך היא אחת המכות המעניינות. למה היא אחת המכות המעניינות? כמו שאמרנו, יש כאן סדרת חינוך. למי היא נועדה? לעם ישראל. לצערנו הרב, 80% מעם ישראל לא לומדים. הם רואים את הניסים והנפלאות.
עד
היום עושים לנו מכת חושך. זה תכף אנחנו נגיע למכת חושך. והם רואים את הניסים והנפלאות, והם ממשיכים בעבודת אלילים שלהם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא את המכת חושך, שהיא בעצם, הרגע לפני זה, הצ'אנס האחרון, לכל מי שרוצה לחזור בתשובה. עכשיו חשוב להבין, מה זה לחזור בתשובה? גם אם הם היו רק עירורי תשובה, רק מתכוונים לצאת ממצרים, גם היו ניצלים. עובדה, כשיצאו ממצרים, היו שם עדיין עובדי אלילים. זאת אומרת שאפילו לא היו צריכים לחזור בתשובה שלמה, רק להבין את הכוח של הקדוש ברוך הוא ולזרום עם זה. אבל ה-80% האלה גם עם זה לא הלכו. ואז מה קורה? במכת חושך, הקדוש ברוך הוא לא רצה שהמצרים יראו שלצערנו הרב, כמות כל כך גדולה מעם ישראל נעלמת מעל פני האדמה. אז במכת חושך, בעצם כל אלה שלא עשו תשובה, נכחדו מעל פני האדמה. לכן, מכת חושך התחילה בשלושה ימים, שבעצם הייתה אפלה כאילו רגילה, חושך, כמו שאני אחבא כאן את האור. אחר כך וימש חושך. מה זה וימש חושך? היה אפשר למשש אותו. ישנו מדרש דרך אגב מאוד מעניין, שיש בו גם תובנה, אומר שהחושך היה באובי של דינר כסף. אז שואלים המפרשים, מה המדרש העזוי הזה? החושך היה באובי של דינר כסף. אבל בא להגיד לנו, לימוד עצום. אנחנו הרבה פעמים, כשנכנס הכסף לתמונה, יש לנו מכת חושך. אנחנו לא רואים את החבר שלנו ממטר. למה יש כסף? אז הוא אומר, ולא ראו איש תחיב. מה הכוונה? כי לפעמים אנחנו, בגלל כסף, פתאום לא מכירים אף אחד. צריך לעשות כמה גרושים. אז זה גם לימוד ככה, by the way, מהמדרש הזה על מכת חושך. מה? כן, אבל... כן, ככה. עכשיו... אחד הפירושים היפים אומר שבעצם מכת חושך הייתה אור גדול. מה הכוונה? אור זה לא חושך. אבל אם אתם זוכרים את המעשה עם לוט, שבאו כל בני העיר ורצו להיכנס, מה עיקה אותם בסנוורים, והילאו למצוא הפתח. לא יכלו למצוא את הפתח. מה זה סנוורים? אתם נוסעים בכביש הערבה, אמצע הלילה, פתאום הסעית באה מולכם עם אורות גבוהים. אור גדול, נכון? מה זה גדול? חבל על הזמן. אתם רואים משהו? לא רואים כלום. נהיה לכם חושך, חושך, חושך מצרים נהיה לכם. זאת אומרת, החושך בעצם... בדיוק. עכשיו, איך אני מסתכל על השמש? מה אני שם? אם אני רוצה להסתכל? משקפיים. דרך אגב, על פי הקבלה, זה גם מה שקורה כשאנחנו רוצים לזכות לאור מלמעלה, אי אפשר לקבל אותו. למה זה אור? עוד פעם שהאור... או, מה זה מסנבר? הוא כל כך קדושה וכל כך זה שאתה פשוט לא מסוגל לראות אותו. אז מה עושים? זה מה שנקרא מסכים. יש מה שנקרא שבירה, ויש מסכים בקבלה. יש את הספירות שהן בעצם מסננות. זה מתחיל מאובי חומרי כזה, שממש רק קצת מהאור חודר פנימה, ואז לאט לאט אתה מזדקך, והמסכים נעשים יותר דקים, ואתה קולט יותר אור. עכשיו, מה קרה במצרים? במצרים הוא נתן את האור שהיה בדרגה כזאת שעם ישראל יכלו לראות. כי הרי מה קרה? עם ישראל ראו. רק המצרים לא ראו. זאת אומרת, החושך היה לא בשביל כולם, החושך היה רק למצרים, איך זה? עכשיו, אם אנחנו מבינים שמדובר בטומאה וטהרה וקדושה, אז אנחנו מסתדרים עם זה. בא הקדוש ברוך הוא, מוריד את האור של בראשית, המצרים על המקום לא רואים כלום. הסתנברו. לעומת זאת, העם ישראל רואים, הם ראו את כל המטמונים שלהם, את כל הדברים שהם ראו באותם ימי אפלה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של החושך, אז החושך הזה בעצם, באותו חושך, מי שהיה מסוגל לראות, בעצם בכך הסתמן שהוא נמצא בכיוון הנכון. מי שלא יכל לראות, סופו ידוע. אור שאנחנו מקבלים אותו מלמעלה, ואנחנו כאן קולטים שלא כל אור אפשר לקלוט, הלימוד שאנחנו לומדים ממכת חושך, זה שלפעמים גם אנחנו הולכים בחושך. מה הכוונה? יש מה שנקרא אור שהוא בעצם חושך. זאת אומרת, אם אנחנו משחקים במשחק הזה של אור וחושך, אז לפעמים יש משהו שאנחנו חושבים שהוא אור, אבל באמת הוא חושך. וזה אומר, כותב על זה, נדמה לי, המסילת ישרים, גם חובות הלבבות, כותב על העניין הזה, שאיפה אנשים מסתכלים, הוא הולך, הוא אומרים, הוא הולך בחושך. אם אור התורה לא מאיר לך, אז אתה הולך בחושך. זאת אומרת, גם האור שאתה חושב שהוא אור, הוא גם לא אור. זאת אומרת, זה גם מין סוג של מכת חושך. יהודי חייב להצמד לאור התורה. כי אם הוא לא נצמד לאור התורה, מה שהוא חושב שזה אור, זה באמת מכת חושך. זה, נכון? זה חושך. כי הוא לא רואה את האמת. הוא רואה, איך אומרים, דברים שהוא חושב שהם נכונים, אבל הם הפוכים לגמרי. כשאנחנו מדברים על אור, אחד ההסברים על מכת, על מכת בכורות, ועם זה אנחנו נסיים, מכת בכורות, אחת הדעות אומרת שמה היה? מכת בכורות, יש, חשוב לדעת שבבריאה אין דבר אחד שאין בו ניצוץ של קדושה. כי אם אין ניצוץ של קדושה, אין חיות. חשוב להבין, גם בדברים הכי טמאים, החיות היא נלקחת מניצוץ של קדושה. כמובן, שכמה שיותר טומאה, הניצוץ הוא יותר קטן. אבל הניצוץ חייב להיות. ברגע שהניצוץ הזה הולך, אין חיות. אז אחד ההסברים בא ואומר, שבעצם, קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עשה את מכת בכורות. הוא עבר במצרים, וכל הבכורים מתו. איך הם מתו? הקדושה שהקדוש ברוך הוא הוריד לארץ, היא גרמה לכך שכל הניצוצות של הקדושה, שהמעט שהיה בתוך הבכורים של המצרים, נשאבו אל הקדושה הגדולה, וממילא מה קרה? נפחו נשמתם. עכשיו, קשה לנו להבין את זה, אבל אם אתם רוצים להבין את זה, תעשו ניסיון בבית. לוקחים להבה גדולה, ומביאים אליה גפרור או נר קטן. אתם יודעים מה יקרה לנר הקטן? ממה ניזון את האש?
מחמצן.
זאת אומרת, אם יש עכשיו כאן להבה גדולה, היא בולעת את כל החמצן בסביבה, נכון? עכשיו, אם אני מביא נר קטן, שגם הוא בולע חמצן, אבל הוא קטנצ'יק, מה יקרה כשהוא יתקרב ללהבה? אתם תראו משהו מדהים. פשוט תראו, אתם תראו שהאש הגדולה שואבת את הלהבה הקטנטונת, והנר נכבה. זה בדיוק התהליך של מכת בכורות במצרים, לפי ההסבר הזה. זאת אומרת, אנחנו ראינו כאן כמה הסברים על אור וחושך, והמהות שלהם, הקדושה מול הטומאה, שאנחנו ראינו אותם משתמיכה, את השימוש שלהם גם במכת חושך וגם במכת בכורות. שנזכה אנחנו, איך אומרים, לשים את המסכים הנכונים ולקלוט את הקדושה ולראות, ולא חס ושלום להיות כמו פרעו ולחיות בחושך. אביך אדם את הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות.